חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומורך לכל מאזיננו העיקרים השבוע, פרשת בחוקותיי. ונלמד בה בעצם אחד היסודות הנפלאים בעבודת השם, שהכל תלוי בהתחלה. בפרשתנו כתוב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לסובה, וישבתם לבטח בארצכם. התורה מבטיחה את כל השפע ואת כל הברכה, כאשר עם ישראל ילכו בחוקותיו וישמרו את מצוותיו. ורש"י מביא את דברי המדרש, שלכאורה יש כאן כפל הלשון, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, שניהם אותה משמעות. ולזאת חזל דרשו, ואת זה מביא רש"י, שאם בחוקותיי תלכו יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. אמה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. זאת אומרת, שיש פה שתי חלקים. יש חלק אחד, את מצוותיי תשמרו, שזה כולל את כל המצוות כולם, שבתוכם גם לימוד התורה, ואת זה את מצוותיי תשמרו. אבל מלבד זה, דבר נוסף, אם בחוקותיי תלכו, להיות עמלים בתורה, שזה מעבר לעצם הלימוד. והשאלות שיש לשאול על כך, דבר ראשון, אם כל ההתייחסות של התורה היא לעמל התורה, שיש לזה תוספת נפרדת, הדגשה מיוחדת, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, מדוע הביטוי לכך זה בתלכו, בלשון הליכה? אם בחוקותיי תעמלו, למה הליכה הוא הביטוי לעמל? כמו כן מצינו בפרקי אבות, בפרק ה' משנה י"ז, כתוב, חז"ל גם כן משתמשים באותו לשון. ארבע מידות בהולכי בית המדרש, הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו. לכאורה, למה חז"ל תלו את הדרגות שהתנא שם מונה בין אלה שהולכים להסתופף בבית המדרש? ארבע מידות בהולכי בית המדרש. זאת אומרת, הביטוי וההגדרה של אלה שעוסקים בתורה, הולכי בית המדרש. הכל משמעות תלוי בהליכה, וכמו שאחד מהם זה שהולך ואינו עושה שכר הליכה בידו. ולכאורה אפשר להוסיף לשאול ולומר, אם הוא לא עושה, ומאורם של הדברים בפשטות הוא לא מקיים את התורה, אז מה התועלת שהוא הולך? אז למה בכלל נותנים לו שכר על כזו הליכה? אולי גם יותר מכך, אולי יש בעצם עונש יותר גדול, כי לפני שהוא למד זה שוגג, ועכשיו שהוא לומד ושומע ויודע, אז הרי הוא נהיה מזיד. אז מדוע הוא מקבל שכר על עצם ההליכה? בדומה לכך מצאנו בגמרא במסכת ברכות בדבב, אגרא דפירקא ריהתא. מה פירוש אומר רש"י? השכר כאשר הולכים לדרשה של רב העיר, הדרשה המרכזית, כשהולכים לבית המדרש ורצים לדרשה של הרב, הריהתא, ההליכה, אומר רש"י, שכר הליכה. שוב, תלו את הכל בעצם הליכה, ולא תלו את זה בעצם הלימוד. כמו כן מצאנו במסכת סוכה בדף נ"ב עמוד ב, שם הגמרא אומרת, אם פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ. ושוב אנחנו רואים שההדגש שחזל מדגישים ומבליטים, אם אדם רוצה להינצל מיצרו, מושכהו לבית המדרש. למה לא כתוב שיעמול בתורה, שיתייגע בתורה, שישב ללמוד תורה, ובזה ינצח? הרי כבר הגמרא בקידושין אומרת, הקדוש הוא אמר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין, זאת אומרת, התרופה ליצר הרע זה לימוד התורה. וכאן חז"ל מגדירים ומייעצים איך אפשר להינצל מהיצר הרע. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. העיקר תיקח אותו איתך, תלך לבית המדרש, תרוץ לבית המדרש, שכבר מלט תוכל להתגבר על היצר. למה לא תלוי את זה בעצם הלימוד, בעצם העמל של התורה? ומה שנראה, ומה שעולה גם מדברי המפרשים, וקצת מבאר את הדברים, שמכל זה אנחנו רוצים, התורה מלמדת אותנו, וחז"ל מלמדים אותנו, אחד היסודות הגדולים בעבודת השם, שזהו בגדר מצווה גוררת מצווה. כוונת התורה ללמד אותנו, אם אדם מנסה לתכנן את עצמו לשבת ולעסוק בתורה, שעה, שעתיים, שלוש, כאשר הוא מתכנן, היצר הרע יש לו גם תוכניות משלו. כדי להצליח, אדם צריך תמיד, העיקר לתכנן קודם כל ללכת. לא לחפש את התוכניות הגדולות, אלא העיקר שתתחיל, תלך בית המדרש, תתחיל את ההליכה שלך לבית המדרש. כי ברגע שאתה תתחיל ללכת לבית המדרש, עוד לפני שאתה כבר לומד, עצם העובדה שהתחלת ללכת לבית המדרש, ואתה הולך לבית המדרש, ההליכה הזאת מובילה אותך לקידום ולעלייה, כי מצווה גוררת מצווה. זהו אחד מאבני היסוד של עבודת השם, עבודת האדם. כי אם האדם למשל יגיד לו, אני אשב ללמוד לעצמי בבית, בדרך כלל, זו עצת היצר, כיוון ששם יהיה לו המון תרדות והמון הפרעות, ויבוא לידי בטלה ולא יוכל לשבת ללמוד. אבל אם הוא הולך לבית המדרש, עצם ההליכה שלו שהוא הולך, זה מביאה לו את הסייעתא דשמיא ואת השפע הרוחני, שממילא, אם הוא כבר הולך, אז הוא כבר יישב וילמד ויעסוק בתורה. זה כבר תוצאה של ההליכה. כיוון שהקדוש הוא גילה לנו את הסוד הגדול, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם בידיך. זהו רמז נפלא, שרק אתה יוצא, אתה לא כי תילחם על אויביך ונתנו השם בידיך. אתה לא זקוק אפילו להגיע לשלב של מלחמה, אלא עצם זה שאתה יוצא להילחם, כבר הקדוש ברוך הוא מסייע בידך ונתנו השם בידיך. וזהו מסמל את כל מלחמת היצר של האדם. זה מה שחז"ל מתכוונים במאמרה, פיתחו לי, שהקדוש הוא מבקש, פיתחו לי פתח, אפילו כחודו של מחר, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. באורם של הדברים, שבעיקר התביעה מן האדם, תתחיל, תלך לבית המדרש. הרי ממלא כבר מצווה גוררת מצווה, ועל ידי זה אתה תוכל להתפתח, אתה תוכל לשבת ללמוד, תוכל לעסוק בתורה. זה כבר יהיה תוצאה בממלא, כי זהו היסוד הגדול בעבודת השם. ואת היסוד הזה מלמד אותנו תלמידו רבי שמואל דאוזידה, תלמידו של האריז"ל בספרו מדרש שמואל, על המשנה בפרקי אבות בפרק ד' משנה ב', מנזאי אומר, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. כותב במדרש שמואל, שבן עזאי רוצה ללמד אותנו יסוד גדול מאוד בעבודת השם, שחובתו של האדם תמיד להשתדל איך הוא מתחיל. תרוץ אפילו אחרי מצווה הכי קלה, לא תזלזל בגלל שהיא קלה, ובלבד התחלת במצווה, אפילו מצווה הכי קלה, אבל יש לה את הסגולה להשפיע על האדם, שפע של קדושה ורוחניות, שממלא מצווה גוררת מצווה ועוד מצווה, וכך הוא יגיע לכל המצוות כולם. אבל הוא בלבד שתתחיל, תתחיל, קודם כל תתחיל. ואם ההפך חס וחלילה, אדם מתחיל בדבר עבירה, הרי כל היום נמשך ונגרר עבירה גוררת עבירה. כי הכל, הכל תלוי בהתחלה. זהו הטעם שבעצם ידוע ופורסם, שתמיד אומרים חז"ל, כל ההתחלות קשות. למה ההתחלות קשות? כמאמר הפסוק, מה כתוב? לפתח חטאת רובץ. למה לפתח? למה בפתח החטאת רובץ? למה בפתח? למה לא בפנים הבית? כי היצר הרע יודע שאם הוא כבר נכנס לתוך בית המדרש, אין לו סיכוי לנצח אותו. כי שם כבר הוא יישב ויגרר וילמד, מתוך שהמצווה שהתחיל ללכת לבית המדרש, הרי היא תגרור אותו להמשיך הלאה לעסוק בתורה וללמוד תורה. אבל מה המניעה הגדולה ביותר שצריך לעשות כדי להתגבר על האדם? אומר היצר הרע, בפתח לא להיכנס, לא לתת לך לבוא לבית המדרש, למנוע ממך לבוא לבית המדרש, יביא לך את האורחים החשובים ואת הידידים ותרדות מתרדות שונות, ובלבד שלא תלך לבית המדרש. כי ברגע שאתה לא הלכת, אין סיכוי שכבר תשב ללמוד. אבל אם הצלחת ללכת והגעת לבית המדרש, הרי ממילא אתה מצווה גוררת מצווה, וממילא אתה תעסוק בתורה. לכן, זה ביאור דברי חז"ל במסכת סוכה, שאם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אין ספק שהתרופה זה עסק התורה, כי בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תפלית. אבל כדי להגיע לתורה, אם אתה תבוא ותגיד אני אלמד תורה, אז היצר הרע הוא כבר כבש אותך. אבל אם אתה תתחיל, רק תלך, תמשוך אותו לבית המדרש. תלך אפילו עם היצרים האלה. ברגע שנכנסת לבית המדרש, עצם ההליכה הזאת מכשירה אותך, ויורד עליך שפע של קדושה ורוחניות שמשפיע עליך לשבת ולעסוק בתורה, וממלא עם אבן הוא נימוח, ועם ברזל הוא מתפוצץ. כל סוג יצר שיהיה, באיזה סדר גודל שיהיה, באיזה כוחות שיהיו, אם זה כאבן או אם זה כברזל, אתה תוכל לגבור. העיקר תתחיל, תלך. לכן חז"ל בפרקי אבות, מה שהזכרנו, ארבע מידות בהולכי בית המדרש. אפילו הולך ואינו עושה, מה פירוש הולך ואינו עושה? אפילו אם אתה יודע שאתה לא מבין כל כך את השיעור, ואתה לא יכול להסיק מהשיעור הזה מסקנות, אבל עצם ההליכה, עצם ההליכה זה כבר מזכה אותך לדבר גדול, כי משרה עליך קדושה, וממילא אתה יושב ולומד, וכמה שהשגת זה מצוין, לא צריך להשיג את הכל, גם אם לא השגת זה כבר יהיה לך שכר על הדבר, ולכן עיקר השכר הולכת לדרשה של הרב, אגרא דריהתא, אגרא דפירקא זריהתא, הריצה, ההליכה לבית המדרש, ההליכה לדרשת הרב, לשיעור של הרב, זה הסגולה הגדולה. ממילא מובן, למה התורה ביטאה את העמל התורה בתלכו בלשון הליכה? כיוון שכדי להגיע לעמל התורה, אם תחשוב על כך מראש, יהיה לך קשה להתמודד, כי היצר הרע יגבר. אבל אם אתה תלך לבית המדרש, אתה תגיע גם לקיום כל התורה כולה. אכן אם אתה רוצה לזכות להיות עמל בתורה ולקיים את התורה ומצוות, תלך. אם בחוקותה אתה רוצה להיות עמל בתורה, קודם כל תלך לבית המדרש, וממלא את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, כי דבר גורר דבר, מצווה גוררת מצווה, וחס וחלילה ההפך. וזה תפקידו של כל האדם ואדם באשר הוא, לשמור על פתחיו, כי לפתח חטאת רובץ. החוכמה היא תמיד להשתדל, איך הוא מתחיל את היום, מתחיל אותו בקדושה, אז כל היום הולך בקדושה, חס וחלילה מתחיל אותו בדבר שלילי, זה כל היום. זהו פתגם שמונח בפי בני אדם תמיד, אם רואים אדם לא במצב רוח, אומרים לו היום קמת על צד שמאל, ואז מה הבעיה אם קם על צד שמאל? אז יסתובב, ישן על צד ימין עכשיו, יקום. לא יעזור כבר. אם התחלת את היום ברגל שמאל, כל היום יישאר שמאלי. אם התחלת את היום חס וחלילה בדבר שלילי, זה יימשך לך. אבל אם אתה מתחיל את היום בדבר שבקדושה, ברכה, מודה אני לפניך, בטילת ידיים סמוך למיטתו, ברכות השחר הוא מתחיל תכף, לפני שהוא עוסק בשום דבר אחר. אז כל היום שלו נמשך בקדושה, דבר גורר דבר. כמו שמסופר מעשה שהיה, ראיתי בספר מעשיהם של צדיקים, היה איזה עשיר קמצן מאוד, עשיר גדול מאוד, וכגודל עושרו כך גודל קמצנותו. כך הוכר, זו הייתה עיירה ברוסיה, והייתה לו איזה קופה של ברזל בפתח ביתו, ובקופה הזאת הייתה לו איזה פרוטת נחושת, וכל מי שפונה אליו לבקש את עזרתו, הוא ניגש לאותה קופה, פותח, מוציא את הפרוטת נחושת, ואותה הוא נותן. הפרוטה הזאת אין לה ערך, כל כך בזוי הפרוטה הזאת, עד כדי כך שאפילו אני לא מוכן לקבל כזה דבר. והשיר הזה, זה מה שהוא נותן. אבל מה לצערנו, כל אחד כשהוא רואה שהוא ככה פוגע בו, אז הוא זורק לו בחזרה את המטבע. וכך המטבע הזאת, אותה המטבע נשארת לו תמיד, כי אף אחד לא מוכן לקחת פרוטת נחושת. ועוד במיוחד מכזה גביר ענק, עשיר, מתגורר בארמון, ומצד שני הוא, כשבאים לבקש אליו, הוא נותן פרוטת נחושת. אז כל מי שהוא בא ונותן לו את זה, הוא זורק לו את זה בחזרה. ואכן הפרוטה הזאת חוזרת למקומה, מונחת באותה קופה, עד שכבר יעלתה ירוקת מרוב יושנה. והנה פעם אחת, באותו זמן היה הגזרות על שירות בצבא, שהיו חייבים לתת איזה מכסה מסוימת שחייבים מהיהודים גם כן ללכת לצבא. והדבר הזה היה גורם למצב, רחמנא ליצלן, שבני העשירים ידעו לפדות אותם בסכום כסף. היו משלמים פדיון והם משחררים אותם. אבל בני העניים שאין להם כסף ואמצעים לשלם לפדיון בנם, אז את הבנים האלה היו לוקחים לצבא. והנה פעם אחת, היה מצב שרצו לעשות לחתן יתום ויתומה, ובני העיר לקחו את זה על עצמם כדי לדאוג לצורכי החתונה, כי הם חסרי כל, אין להם מתומים, שני בני הזוג, וזקוקים ממש מאלף עתיו, ועלויות הדברים האלה כ-5,000 רובל, ודיברו, בני העיר התאספו הוועד, כדי לנסות לאסוף, אבל זה סכום גדול מאוד. ניסו לעזור, אבל מה שקרה לצערנו הרב, שנודע לצבא שאותו יתום עומד להתחתן וביררו את התאריך. והוא היה אחד מבני העניים שרשמו אותו לצבא, והוא ברח מהם, היה מתחבא כל הזמן. ברגע שנודע להם שהוא היום מתחתן, בתאריך שהוא מתחתן, החליטו שזה הזמן לתפוס אותו. הוא לא יוכל להתחבות. ואכן כך היה מעקב מצד הצבא, חיכו שבאמת יהיה החופה, ואז פרצו למקום ותפסו אותו, את החתן, הוציאו אותו מתחת חופתו, לקחת אותו לצבא, ופשוט השמחה הפכה לאבל. כל בני העיר היו ממש בצער גדול, עד שתרחו והתאמצו איך לארגן את החתונה ליתום והיתומה, ובסופו של דבר שבתה שמחתם בגלל אנשי הצבא. וכעת הברירה היחידה זה לגאול אותו, לפדות אותו בכסף. לפדות אותו בכסף, זה צריך לפחות 5,000 רובל לשלם לצבא, ואז הם יתנו מאיפה יביאו עוד סכום כזה. באותו זמן הזדמן לעיירה הזאת בעל התניא, הרב שלמה זלמן מלאדי, שהוא הגיע לעיירה ושמע את המקרה ונגע לליבו מאוד, הלך לרב העיר ואמר לו, בוא ביחד, אנחנו נלך ונאסוף עד שנפדה אותו. פדיון שבויים, אין כזה דבר. אמר לו, רק תכין לרשימה של כל האנשים שמסוגלים לעזור מתוך העיר, ונעבור בית בית עד שנאסוף את הפדיון, דמי הפדיון. אכן הכינו את הרשימה, מגישים את זה לבעל התניה, אומר להם, אבל אני יודע שיש, אני שמעתי שיש לכם פה גביר ענק מאוד, פלוני, למה הוא לא מופיע ברשימה? אמרו לו, כבוד הרב, זהו כגודל עושרו, כך גודל קמצנותו. מעולם הוא לא השתתף בשום תרומה. תמיד הוא נותן פרודת נחושת, ואין מה לעשות, חבל לבזבז את הזמן בשבילו. אמר להם בעל התניה, אני לא מסכים איתכם, אני רוצה שאותו תרשמו לי בראש הרשימה. וכך היה, רשמו אותו בראש הרשימה, ובעל התניה עם רב העיר, הלכו אליו בראש ובראשונה. הוא כאשר צפה מחלונו שבאים אליו בעל התניה ורב העיר, כמובן הוא התרגש מהכבוד הזה, פתח את דלתו, קיבל אותם במאור פנים, וסיפרו לו את הסיפור מה שקורה, והנה הוא לא פחות ולא יותר, קם והולך לקופה, מוציא את הפרוטת נחושת הזו, ומגיש לבעל התניה את הפרוטת נחושת. היה נורא והיום, הרב העיר רצה ממש לצרוח עליו מרוב הביזיון, איך ייתכן שהוא יעיז את פניו פרוטת נחושת? אבל בעל התניה הקדים אותו, ישר הגיב לגביר ואמר לו, תזכה למצוות, תודה רבה שנתת לנו את הפרוטה, ויהי רצון שיקוים בך מאמר חז"ל, שמצווה גוררת מצווה, וכל טוב, וקמו ללכת. אמר להם, לא, רגע, ניגש, הביא להם עוד רובל, לא פרוטה, כבר רובל. שוב בעל התניה אמר לו, תזכה למצוות, ויהי רצון שתזכה, שיקוים בך מצווה גוררת מצווה. וכך היה, קמו ללכת, ועוד פעם הביא להם 10 רובל, ואחר כך 100 רובל, ואחר כך 1,000 רובל. אמר להם, כבוד הרב, אני לא רוצה שתלכו, אני רוצה שתשבו איתי רגע. ואז הוא מתחיל לפרוק את כל מועקות ליבו, ואמר לו לבעל התניה, אני רוצה לספר לכם סיפור. פעם הראשונה שפנה אליי, אני לבקש צדקה, נתתי לו פרוטת נחושת. הפרוטה הזאת, ואת אותה פרוטה כשנתתי לו, הוא זרק לי את זה על הפנים. וזה כל כך כאב לי שנשבעתי, שאני לא אתן לאף אחד צדקה, רק מי שיקבל ממני את הפרוטה הזאת. ועד היום במשך שנים, לכל מי שנתתי זרק לי את זה בפנים. ואני עומד בשבועתי שאני לא יכול יותר לתת צדקות. ושמי הולך לפניי שאני קמצן שאין כדוגמתו. אבל כבוד הרב, אתה הראשון שפתחת לי את הלב. כשקיבלת את הפרוטה וברכת אותי, התרת את שבועתי, פתחת לי פתח. ולכן ניסיתי להביא עוד רובל, אחר כך 10 ואחר כך 100 ואחר כך 1,000. וכעת אני אומר לרב, תגידו לי מה הסכום שאתם צריכים, אני נותן את כל הסכום. אמרו לו, צריכים 5,000 רובל, הוציא 5,000 רובל. מכאן אמר בעל התניה, אמר להם, אתם רואים מה הפירוש? מצווה גוררת מצווה. זה הפירוש. אדם צריך תמיד רק להתחיל. ברגע שיתחיל, אפילו עם פרוטה, הוא יגיע גם ל-5,000 רובל. העיקר שבן אדם יתחיל בצורה טובה, אז ממילא הכל נמשך. הכל זה כבר תוצאה. זה ההמשך של אותה התחלה. בין לטוב ובין למוטף. יעזור השם שנזכה כולנו תמיד לשמור על ההתחלות שלנו, שיהיו התחלות טובות, התחלות שמחות, התחלות קדושות, וככה כל ימינו יהיו בתורה ובמצוות, בשמחה וששון ובלבב, ובעזרת השם, בזכות רבי שמעון ברוך הוא, שכעת הייתה ההילולה שלו, שהוא אמר שהוא מסוגל לפתור את כל העולם כולו, ומתוך השמחה הזאת שכלל ישראל שמח ביום ההילולה שלו, שבאמת יעמוד בתפילה שיחיש את גאולתנו ויאמר די לצרותינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.